כל חי אונליין 93fm.co.il.
נעלה טוב, שלום אהב באולבן ישראל בן צבי. שר הפנים אריה דרעי מתייחס ערב לפסיקות בית המשפט העליון הנוגעות לדת ומדינה, ולפסיקה האחרונה מאפשרת פתיחת המרכולים בשבת. דרעי אמר כי דעת המיעוט בבג"ץ חשובה מאוד, כי נותנת לנו את הכיוון לתיקונים שאנו צריכים לעשות בהצעת החוק הממשלתית שהכנו, שאמור להעביר את הסמכויות בנושא השבת למשרד הפנים. דרעי אמר את הדברים לאבי ממרן במהדורה המרכזית. השופטת אסתר חיות הושבעה היום לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון במקומה של השופטת מרים נאור, שסיימה את תקופת כהונתה אחרי 3 שנים בשל פרישתה ממערכת המשפט. ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו לחילוקי הדעות של הממשלה והכנסת עם מערכת המשפט, ואמר כי בכל הדמוקרטיות קיים מתח בריא וויכוח סוער בדבר סימון הקו בין הרשויות, ולדברי נתניהו זוהי מהות הדמוקרטיה והתיחום משתנה כל הזמן כי החיים משתנים. נשיאת העליון הנכנסת, השופטת חיות, הצהירה כי היא מתפללת שתצליח לשמור על המבנה המשפטי הקיים, לבל יסדק ובל ייפגע בשל הניסיונות המדהיגים לפגוע בו. נשיאת העליון היוצאת, השופטת נאור, עוררה יום שערה כשפסק דינה האחרון הותיר על כנו את חוק העזר העירוני המאפשר פתיחת מרכולים בשבתות בתל אביב. שרת המשפטים שקד הצהירה בנאומה בטקס כי בכוונתה לקדם תוכנית חוקתית שתכלול את תיקון פסקת ההתגברות בחוק יסוד החקיקה. שבוע שכנסת אדלשטיין יזרים מפני פגיעה חמורה בדמוקרטיה בשל התגברות המחלוקות בין בעלי הסמכויות בהנהגה. חוסר הפרדת הרשויות יגרום לנתק בין העם למערכות הציבוריות, ואנו הולכים ומתקרבים ליום בו אזרחי ישראל יבואו מתוך הרגל לבחור את נציגיהם לכנסת, אך ירגישו שלבחירתם אין משמעות וחברי הכנסת עצמם יפקפקו במידת יכולתם לייצג את בוחריהם. כך דברי אדלשטיין. בחיזבאללה זוהמים על העיצומים הנוספים שארצות הברית הטילה על הארגון, ובהודעה שפרסם חיזבאללה נאמר כי ההחלטה האמריקאית היא התערבות בוטה בענייניה הפנימיים של לבנון. אמריקה מכוונת דרך התנהגות אגרסיבית זו ליצור אי שקט בלבנון, טען בכיר בחיזבאללה. ארצות הברית הטילה עיצומים גם על 7 אזרחים מצפון קוריאה ועל 3 חברות במדינה. במערב ובוושינגטון חוששים מניסוי גרעיני נוסף שפיונגיאנג תבצע בקרוב. נשיא קטלוניה פוצ'דמון הודיע כי לא יורה על קיום בחירות בחבל. פוצ'דמון הזהיר כי המשבר עם ספרד יתגבר אם מדריד תבטל את זכויותיה של קטלוניה. מסוק של צבא רוסיה התרסק היום בסמוך לחופה של נורווגיה. כוחות חילוץ נורווגים עורכים סריקות אחר 8 אנשי צוות הרוסיים שהיו במסוק. המונים עולים הלילה ומחר לקברו בהר מנוחות של מרן הגאון הרב מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל ומייסד לימוד הדף היומי. אגד מפעילה קו ייעודי להר המנוחות משכונות העיר, הוא יפעל עד מחר אחר הצהריים. הנהלת מרכז מורשת מרן הרב לובלין קרא למגידי השיעורים בארץ ובעולם להעלות את שמו וזכרו של מייסד הדף היומי במהלך השיעור הקבוע. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מופתא, טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת ברומניה. מופתא.org.
מחר תחול עוד התחממות, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה, ובשבת צפויה ירידה ניכרת במידות החום, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
בחסות מופתא, טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת ברומניה. מופתא.org.
לפני סיום נזכיר למאזינים שהחל מערב ליל זין במרחשוון מתחילים לומר בתפילת העמידה ברך עלינו, והאשכנזים אומרים ותן תעלומתר לברכה. ועד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים מבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבוד ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה, הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות לכל המסעים במלאכת הקודש, לאברהם ישחקוב, נסגי פרל מוטר, לרדיו קול חי, על כל הסיוע הגדול, כדי שדבר השם זו הלכה טובה אליכם, בצורה הראויה והמעולה ביותר. כדרכנו אנחנו מקדישים את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, הלאה בדיני ברכות.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. היות ונצטוונו בצוואת רבי אליעזר הגדול מאוד להיזהר במצוות נטילת ידיים, כי אילו דברים העומדים ברומו של עולם. נטילת ידיים היא מתקנת שלמה המלך עליו השלום ובדינו, וחזל הסמיכו את מצוות נטילת ידיים על הפסוק והתקדישתם והייתם קדושים, או בגלל שרח תרומה, שבזמן בית המקדש הכהנים היו נוטלים ידיים לפני אכילת תרומה, ורוב אכילת תרומה הייתה על פת. תקוותינו שבמהרה ייבנה בית המקדש ונוכל לאכול בעזרת השם בטהרה, לכן אנחנו מרגילים את עצמנו לאכול כבר עכשיו בטהרה. טעם נוסף כדי שנוכל בכלל בטהרה, כי שולחנו של אדם מחפר, ומילא כשאנחנו ניגשים לאכילה אנחנו רוצים להגיע למעלת קדושה וטהרה ולאכול כדבי, כי השולחן של אדם נחשב כמזבח. הפליגו חכמינו זיכרונם לברכה מאוד שמי שמזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי וברחמנא ליצלן לידי עניות ונעקר מהעולם, כמו שכתוב בתנ"ך ואליהו רבה, דברים מחרידים שעל אדם זה שמזלזל בנטילת ידיים נאמר, ומחה השם את שמו מתחת השמיים. לא שמענו מעולם שאפשר לומר על יהודי, ומחה השם את שמו. וכאן, אדם שמזלזל בנטילת ידיים, תקנתו של שלמה המלך ובי דינו, נאמר עליו שחלילה השם ימחה את שמו מתחת השמיים. ממשיך שם, תנת ואליהו, וכאילו עבר על הריות חלילה. בצוואת רבי אליעזר הגדול, שהדברים הובאו בספר הנורא שבט מוסר, של אותו אדם אין חלק לעולם הבא, ובזוהר חדש במדרש רות כותב שהאדם הזה בעצם מסלק מעצמו שמירה משמיים. הגדיל לומר בעל שולחן ערוך הרב, הרבי הזקן מחבד הבעל התניא, שאפילו מי שנוטל ידיים ברביעית מצומצמת, הוא נוטל ידיים, אבל הוא מאוד מצמצם בשיעור המים, הוא גורם לעצמו עניות רחמנא ליצלן. לכן, לאחר ההקדמה הזו, בחשיבות ובמעלת וחלילה באנישה של מי שלא נוהג בנטילת ידיים כדבי, צריך לשנן היטב את הלכות נטילת ידיים שקודם הסעודה, ולדעת את ההלכות היטב על בוריה, וכפי שאמרנו, ברשות הקהל הקדוש, אנחנו השנה הזו לומדים ביחד הלכות ברכות הנהנין והלכות סעודה, בלי נדר. ברשות הקהל הקדוש, אנחנו נאמר הרבה פרטי דינים בהלכות נטילת ידיים בדרך של סיכום, וישמע חכם ויוסיף לקח. כמה שנספיק היום בדקות שנותרו לפנינו. לפני שאדם נוטל ידיים, הוא צריך לראות שעל השולחן יהיו לחם ומלח וסכין אם צריך. מדוע? כדי שלא תהיה הפסקה בין הנטילה לברכת הלחם. וזה דבר שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. לא נוטלים ידיים לפני שרואים שיש את מה שצריך על השולחן כבר מונח. זו הנהגה הראשונה. הנהגה נוספת, לפני שאדם נוטל ידיים, צריך לראות האם הוא צריך להתפנות. כי אם אדם צריך להתפנות, והוא הולך לשירותים לפני שהוא נוטל ידיים לסעודה, הוא מתפנה, ולאחר מכן נוטל ידיים בלי כלי, ורק אז נוטל ידיים לסעודה עם כלי לאחר שהוא אמר ברכת אשר יצר והוא ניגש לסעודה. זו הדרך המעולה ביותר, הצעתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שלאחר שהאדם התפנה, אם הוא ייטול ידיים בלי כלי, הרי כלי מעכב לנטילת ידיים לסעודה, אם כן הנטילה הזו היא לא נטילה שאפשר שהיא תעלה מחד לנטילת ידיים שלאחר התפנות, ומאידך במקביל לנטילת ידיים שלפני סעודה. לכן אם הוא ייטול ידיים בלא כלי, יכול מיד אחר כך, לאחר שניגב את ידיו, ליטול ידיים עם כלי לסעודה. להסתכל רגע על הידיים. האם הן נקיות? האם אין בהן שום חציצה? קשקוש של עת, לדוגמה, הוא לא חוצץ. אבל איך אנחנו ננהג אם יש פלסטר, אם יש גזה, אם יש גבס חלילה שנמצאים על היד? צריך לחלק את הדין הזה לכמה פרטים. אם יש לאדם פצע פתוח או פצע כואב ומעליו יש לו גזה או תחבושת וגבס, בעצם האדם לא מוריד את התחבושת כל עוד הפצע במצב הזה. ורק לפעמים הוא מוריד את הגזה כדי לשים מעט משחה או לבדוק מה מצב הפצע. במקרה שכזה נוטלים ידיים על המקום הגלוי, אפילו אם התחבושת מכסה את רוב שטח היד, אני נוטל ידיים רק על השטח הגלוי. אם התחבושת מזוהמת, וזה קורה פעמים רבות, מכיוון שנטילת ידיים נועדה לנקיות, לטהרה, יש לשים בשעת האכילה שקית או כיסוי על הגזה וכך לאכול. ולכן אם התחבושת מכסה את כל כף היד, אם כן היד הזו בכלל לא זקוקה לנטילה. אם היד הזו, אם הגבס שעליה מלוכלכת, אז הוא מכסה אותה בשקית וככה הוא אוכל. ומשום כך, אם יש תחבושת שמלופפת כמה פעמים, ואפשר להוריד כמה ליפופים ללא צער, ועל ידי זה יהיה יותר שטח פנוי ביד לנטילה, יש בזה חובה. להוריד את הליפוף המיותר, שהוא נועד למעליותה, וליטול ידיים על החלק שנגלה כשהורדנו את הליפוף המיותר. ולאחר מכן להחזיר חזרה את הליפוף. לפעמים, הגבס מכסה כמה חלקים מהכף יד, לדוגמה שתי אצבעות, והם לא זו ליד זו. אז אנחנו נערה על כל חלק גלוי בנפרד, כי אין חובה להראות מיד את כל הרביעית מים, אלא אנחנו עושים את זה מיד, השפיכה לאחר שפיכה, על כל מקום שהוא גלוי ביד. קורה לפעמים שתוך כדי סעודה הפלסטר נופל. אם הוא מחזיר את הפלסטר מיד למקומו, אין צורך ליטול שם ידיים. אבל אם הוא משאיר את המקום כעת פתוח, אז המקום כעת זקוק לנטילת ידיים בשנית על כל כף היד. נוסיף שלפעמים הרופא אוסר שיגיעו מים לאזור הפצע. אפילו שהפצע מגולה, או שחוששים מאוד שהמים ירטיבו את התחבושת וזה יגיע למקום הפצע. באופן שכזה צריך לעטוף את היד בניילון בשעת האכילה וליטול את היד השנייה, וכן לברך על נטילת ידיים, כי זה נוסח חכמינו על נטילת ידיים, אפילו שזה יוד אחת, כמו שאדם טובל כלי אחד, עדיין הוא מברך על טבילת כלים. אפשר לאכול בעצם עם שני הידיים במקרה הזה, אבל בדגש שהיד השנייה תהיה מכוסה בניילון. אם אדם מסיר את הפלסטר בקלות, ולא כואב לו, ואין מניעה להוריד, כן צריך להוריד וליטול את כל היד, ואז זה מעכב. רגע לפני שניטול ידיים, אנחנו נבדוק את הציפורניים, האם הן נקיות, ועל כך בעזרת השם נרחיב שבוע הבא, בלי נדר, החציצה שנמצאת מתחת לציפורניים כנגד הבשר, והחציצה שנמצאת בציפורניים שלא כנגד הבשר, איך לנהוג הלכה למעשה. דיני נטילת ידיים לפני סעודה הם רבים, סימנים שלמים במרן השולחן ערוך על הדבר, וצריך לדעת אותם על בוריים. מקובל לומר שהדברי חיים מצאנז אמר בשם הרבי רבי שמלכה מניקלשבורג, תלמידו של המגד מזריץ', שהיו לו כ-300 חומרות בהלכות נטילת ידיים. אנחנו חותמים כעת את פינתנו לעומקם של דברים, מקדישים אותה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם לרפואת חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יהודה יצחק בן איריס, יעקב בן ציוויה הנדל, יעקב בן מרים, אברהם בן גוטה, הרבנית יהודית בת חיה קהילה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, מרים איתה בת מלי, קלונימוס קלמן בן רחל. נצא להפסקה קצרה, כבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס. התוכנית בחסות ולור הומני, מוצרים להקלה בתופעות לוואי אונקולוגיות. אם אתם יודעים הכל על בריאות, בואו להיות דוקטור מנצח והשתתפו בשעשוע טריוויה ייחודי בנושא בריאות, תזונה, אורח חיים בריא, גוף האדם ועוד. התקשרו עכשיו ורשמו 039-039-039 והשאירו את פרטיכם בתיבה מספר 4 או באמצעות המייל yael@strudel93fm.co.il. והפקת התוכנית תחזור עליכם בהקדם. דוקטור מנצח, בקרוב בכל חי.
שלום, קוראים לי יוני. אני רווק בן 41. ב-20 השנים האחרונות, עשרות שטחנים הציעו הצעות שונות. הצעה אחר הצעה ירדה מהפרק מסיבות שונות. לאט לאט הייאוש התחיל לחלחל. היו רגעים שחשבתי שלעולם לא אזכה להקים בית נאמן מישראל. לפני 3 חודשים התקשרתי לקבר רחל וביקשתי שהמקובלים יתפללו עליי בקבר רחל אמנו. לאחר 40 יום זכיתי להתארס. אני מציע לעם ישראל, בבקשה, כשמשהו לא מסתדר לכם, אל תרימו ידיים. תתקשרו לקבר רחל ובקשו את תפילת המקובלים. המספר שלהם 1-800-800-863, 1-800-800-863.
העיר החרדית הוותיקה מכפילה את שטחה. זה הזמן להתחיל לספור לאחור. 10, 9, 8, 8 דקות ו-41 שניות בלבד. מירושלים לעיר החרדית הוותיקה, טלסטון, קריית יערים. מחירת הקרקעות בעיצומה, והנחה של 30,000 שקלים למקדימים להירשם. חייג עכשיו, 079-5555-406. 079-5555-406. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה. סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה, ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחבילה כוללת ונוחה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים, התקשרו עכשיו, 03-964-1555, או ייכנסו למופתה.org.
רשת לידר מחממת לכם את החורף. זוג גופיות פלנל ב-15 שקלים בלבד. סריגים החל מ-30 שקלים בלבד. ועוד מגוון גדול של פריטים מקולקציית החורף החדשה במחירים משתלמים במיוחד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
אופטיקה הלפרי, מבצע לוהט לזמן מוגבל. 60% הנחה על כל מותגי עד שעות המגע. אין כפל מבצעים.
קייטרינג מרקש, הכי טעים שיש. קייטרינג מרקש הוא קייטרינג משובח לעניני טעם, ומציע מבחר מנות עשירות ברמה גבוהה ובמחיר סופר אטרקטיבי. מבצע מיוחד לשבת חתן, 3 סעודות מלאות ומפנקות רק ב-90 שקלים לאדם. אוכל טעים, עשיר ובשפע, ברמה ובטעם שלא תמצאו בשום מקום אחר. בחשרות בדץ יורי דעה הרב מחפוד. התקשרו עכשיו 050-444-0827. קייטרינג מרקש, השירות בכל הארץ.
חמותך הגיע לשבת עם כל המשפחה? זרום!
נועם אחד, בר המים היחיד עם המחל המשפחתי הזורם בכל מצב, ומעניק לכם גם בשבת מים קרים וחמים בכל רגע. בחשרות בדת מהדרין של הרב רובין. זורמים? חייגו עכשיו. כוכבית 8510. נועם אחד, תמיד זורם.
התוכנית בחסות
ולור הומני, מוצרים להקלה בתופעות לוואי אונקולוגיות.
הילולת רחל אמנו, הפקת ענק לנשים של האגף לחינוך ותרבות תורניים בעיריית פתח תקווה, בהשתתפות הרבנית ימים המזרחי והאחיות קליפה במופע חדש. האירוע יערך ביום ראשון הקרוב, ט' בחשוון, בשעה 8:30 בערב, היכל התרבות, רחוב המכבים 5, פתח תקווה. כרטיסים ניתן לרכוש באשראי בטלפון שמספרו 03-91-25-222. פרטים נוספים באגף התורני 03-911-2002. עם הרחל לכל הישועות.
מוטי שטיימר!
במוצא שקרוב זה קורה, המוזיקה החסידית ברגע היסטורי, לרגל צאת אלבומו החדש של אומן הרגש החסידי מוטי שטיינמץ, הנשמה בקרבי. שלוש שעות של רעיון עם מנחם טוקר. מוצש חי. כל מוצש בעשר, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, וכבר מספר שאלות בלחות נטילת ידיים שניתן להם קדימה. האם אונן חייב בנטילת ידיים? כן. לא ליטול ידיים זה איסור, ואונן הוא פטור מכל המצוות, אבל מאידך לצד כך שהוא פטור מכל המצוות, אסור לו לעבור על איסור. ולא ליטול ידיים זה איסור. ככה כותב רב חיים שור בפרק חדי ברכות על סוגיית נטילת ידיים. בדיוק סיימנו הלכות נטילת ידיים, והתחבטנו במקרה שהרב דיבר, כשיש תחבושת או פלסטר שאפשר להוריד בקלות ואין כאב, אבל בוודאי שיתלשו שערות, והוא נזכר בזה בשבת, מה עליו לעשות? שאלה נפלאה. אנחנו דיברנו לפני כן שאם אפשר להוריד בקלות את הפלסטר, אז צריך ליטול ידיים גם על מקום הפצע. אבל אם כשאנחנו נוריד את הפלסטר בקלות, לדוגמה, זה נמצא על הפרק התחתון של האצבע, ויש שם מעט שערות. בוודאי שאנחנו על ידי זה, אנחנו נוריד מעט שערות. האם בשבת, שאי אפשר להוריד את הפלסטר, אז יש איסור שמונע ממני להוריד את הפלסטר, את התחבושת, את הגזה? האם זה מחייב אותי ליטול ידיים בעצם רק על היד השנייה, ועל היד הזאת היא לעטוף אותה בניילון? הכרעתנו, כדעת מרן המשנה ברורה, שגם חציצה שהיא בגלל איסור נחשבת לחציצה. המשנה ברורה מדבר במקרה אחר של טבילה, בסימן שינמם. ממילא גם במקרה הזה הוא יצטרך לחסות את היד וליטול רק את היד השנייה ולאכול כך. נכון שהאור שמח בהלכות יסודי התורה חולק, אבל כמו זו הכרעת מרן המשנה ברורה. העיצה לאדם הזה, שאם הוא לא מקפיד בכלל לצאת ככה לרשות הרבים, זאת אומרת, מבחינתו אין לו שום מניעה לצאת לרשות הרבים עם הפלסטר, אז הוא גם יכול ליטול על הפלסטר גם לדעת המרן המשנה ברורה. אבל אם הוא לא יוצא לרשות הרבים עם פלסטר באופן שכזו, זאת אומרת שמבחינתו הוא מקפיד על הדבר, ואפשר להוריד את זה בקלות, אז את היד הזאת היא באמת הוא יצטרך לחסות כדי לאכול רק עם היד השנייה. כשאנחנו אומרים לאכול רק עם היד השנייה צריך להדגיש, הכוונה אפשר לאכול עם שתי הידיים, אבל יד אחת מכוסה בניילון, ויד שנייה הוא אוכל איתה כרגיל. שלא כדעת הרבי מקומרנה בספרו הנורא, שכותב שצריך לאכול אך ורק עם יד אחת. שואלים כאן, האם לרחוץ רגל על רגל מקפידים? מקפידים זה אחד מהדברים שקשים לשכחה בגמרא באוריות, שלא לרחוץ רגל על גבי רגל. רק הכהנים עשו כך, אבל אנחנו לא עושים כך מכיוון שזה קשה לשכחה. לפני תקופה
הרב פסק לשתות את כל כוס ההבדלה. האם הבנתי נכון, ומה הסיבה שנשים לא שותות? כבודו הביא נכון, זו למעשה מחלוקת בין הראשונים. האם דין כוס של הבדלה כמו כוס של קידוש שמחלקים ממנה לכולם, או שרק המבדיל שותה? ההכרעה של המגן אברהם ששותים את כל הכוס ולא נותנים לאחרים לשתות מן הכוס. לגבי נשים בהבדלה, המגן אברהם הביא בשם השלה שנשים לא שותות מיין של הבדלה. יש בזה כמה וטעמים. הטעם שמופיע בשלה עצמו במסכת שבת, כי אם היא תשתה, היא מעוררת את החטא הקדום שחווה סחטה יין מעץ הדעת לאדם הראשון. יש עוד טעם שמופיע בשו"ת הר צבי מדודיסק נייר הפרנק בשם הגאון רבי סזן ממלצר זכר צדיק לברכה, שבגלל שיש מחלוקת בין הראשונים האם אישה חייבת בהבדלה, אם כן יוצא שלפי הפוסקים שהיא פטורה, כשהיא ענתה אמן על הבשמים ועל הנר, זה הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לשתייה, ולפי זה היא יכולה לדבר מילת חולין ולברך כן בורא פרי הגפן, ואז יוצאת מדי ספק. לפי הטעם שזה כדי לפתור את הספק של המחלוקת ראשונים, אם ככה, אם היא תאמר מילה של חולין, אז היא יכולה לכתחילה לברך בורא פרי הגפן על היין, כי מכיוון שאם היא מחויבת היא יצאה ידי חובה, ואם היא לא מחויבת מותר לה לשתות סתם יין לברך ברגת בורא פרי הגפן, כי לא יצאה ידי חובה מהמבדיל. ישנו טעם נוסף שמביאים בשם ספר בגדי ישע, אחד מהפוסקים הגדולים, כי הלמתת מלאכות הם כנגד למתת כללות, והם נגרמו על ידי החטא של אדם וחווה, ושוב חוששים שהיא תזכיר את החטא הקדום, כמו שכתוב בסימן רי סמך, שיש סכנה שאישה תראה ציפורניים, ואחד הטעמים שמופיעים שם המגן אברהם, שהלבוש של אדם הראשון היה ציפורן על כל הגוף, וכשהוא חטא, הלבוש ירד ממנו, ונשארו רק הציפורניים בסוף כפות הידיים. ואם היא רואה ציפורניים, זה מזכיר את החטא הקדמון. דבר שלא הבנתי בטעם הזה, הטעם המופלא הזה של הבגדי ישע, אם כך מה ההבדל בין גבר לאישה? הרי שניהם חטאו בחטא אדם הראשון, אולי מכיוון שהיא החטיאה אותו, אבל גם אותה החטיאו הנחש, צריך להבין את הדבר. אגב, מה שאומרים שבגלל שאין לה זקן אסור לה לשתות את היין, זה מופיע בספר הקדוש עבודת ישראל מהמגיד מקוז'ניץ, אבל לא הדברי הבל שאומרים שיגדל הזקן, זה סיפורי ילדים, אלא הכוונה היא שזה קשור לעניין גבוה שקשור לדקנה. ערב מבורך למאזין ומחילה על ההמתנה.
שלום הרב.
שלום וברכה,
בבקשה. ערב טוב, רציתי לשאול, האם מותר בשבת לפתוח שקית חלב, וגם האם מותר לפתוח חבילת טישו שסגורה בקבקוב כדי להוציא אחד אחד?
בעצם, כשאנחנו פותחים שקית חלב בשבת, עד עכשיו השקית חלב הייתה אטומה לחלוטין, ולא היה לנו מה לעשות איתה. זה היה כמו אבן, אין מה לעשות עם שקית חלב סגורה בשבת. ממילא כשאנחנו פותחים כעת את השקית חלב, יצרנו כאן בידיים כלי. כעת השקית הזאת היא מיועדת לא רק לשמור על התחולה הפנימית, מה שהיה עד עכשיו, אלא גם מיועדת להוציא את החלב ולשמר את החלב שנשאר בתוכו. ממילא לכאורה אנחנו יצרנו כאן כלי, ויצירת כלי בשבת זה איסור תורה. אבל מכיוון שכיום שקית חלב זה לא דבר שאנחנו נשתמש בו לאחר שנרוקן את כל החלב, אנחנו משתמשים בשקית החלב כדי להוציא את החלב שבפנים. נכון, לפעמים החלב יכול להיות בפרישידר יום, יומיים, שלוש, שבוע עד שיפוג התאריך שלו, וממילא לשבוע הזה יצרנו כאן כלי להכניס, לשמור, נכנס אוויר ויוצא חלב. האם אנחנו נחשבים בזה שאנחנו עושים כלי? זו מחלוקת גדולה בין האחרונים. להלכה אנחנו מכריעים שכל דבר שהשימוש שלו הוא יכול לעשות מיידי, ובעצם לאחר שאנחנו מסיימים אנחנו זורקים את הדבר, זה לא נחשב לעשות כלי. לכן אפשר, אם לא עשינו בערב שבת פתיחה של חלב בצורה נכונה, לפתוח את השקית חלב, מותר בשבת לפתוח, אבל לא לפתוח בצורה של פתח, שהפתח הזה מאוד נוח לשימוש, אלא לפתוח בצורה שנוכל להוציא את החלב, אבל לא בצורה שהיא בהכרח נוחה. לדוגמה, פתח יותר גדול מהמקובל, שאז אנחנו באים ואומרים שהפתח הזה יש בו גם אלמנט של קלקול.
נכון שלא נשתמש בשקית חלב הזאת לאחר שנוציא את התוכן שלה, אבל בינתיים גם כשאנחנו נשתמש, פתחנו באופן של קלקול.
יש מה שנקרא קד שפותחים אותו אוטומטית, מכניסים את השקית בין השפיט וזה נפתח. הרב התכוון שזה לא?
שזה לא, נכון, ישר כוח גדול, רצינו להוסיף את הדברים. מה שכבודו מתכוון זה קד פלסטיק פשוט, שבסוף יש לו מעט מתכת שמכניסים את סוף השקית, את השפיט של השקית וחותכים. זו בעצם פתיחה מאוד מדויקת. זו פתיחה שאנחנו מחמירים שלא לעשות, וגם בזה המקל יש לו על מי לסמוך. הגדיל לומר המנחת יצחק, הרב וייס, בספרו הגדול, שכדאי לעשות בדרך השחתה מוחלטת, בעצם לפתוח את כל שקית החלב לרוחב ולרוקן אותה מיד לקד אחר. הדבר הזה הוא חומרה, וזו דעתו, דעתו שגם השימוש הזמני נחשב לשימוש, כפי שהגדלנו לומר בהתחלה, השימוש שעד עכשיו לא היה קיים בכלל כעת, הוא בעצם יצירה של כלי, אבל ההלכה שוב אנחנו מקפידים לעשות בדרך של קלקול, ואין צורך לעשות בדרך של השחתה. הוא הדין לגבי חבילת טישו. חבילת טישו, כל עוד שהיא לא פתוחה, אין לי מה לעשות עם התחולה שלה, אני לא יכול לגשת לתחולה שלה. ממילא מבחינתי, זה כמו אבן, אין לי שימוש בדבר. כעת כשאני פותח את הקבקוב, אני יוצר פתח של נוחות, כדי שאני אוכל להוציא אחד אחרי השני את הטישו. ממילא יצרתי כאן כלי זמני, שמיועד שאני אוכל ליהנות מהתחולה הפנימית בנחת. מותר לפתוח, אפילו על הקבקוב, אבל בתנאי שזה יהיה בדרך שיש בה השחתה. זאת אומרת, אני פותח על הקבקוב כי זה נוח, אבל אני לא מתכוון בהכרח לקבקוב. אני פותח פתיחה גסה, וזה נפתח גם כן לצדדים. וכעת אני מוציא מבפנים, והחור שנוצר הוא לא חור שבהכרח נוח ותואם בתכלית לשימוש שאני רוצה, יש פה אלמנט של השחתה. לכן מותר לפתוח פחית בשבת. יש קבקוב. נכון, אנחנו עכשיו יוצרים כלי. כשאנחנו פותחים פחית בשבת, אנחנו נסיים אותה, כי אין דרך לשמור את התחולה שבפנים, את הגז שבפנים. אבל גם בינתיים שאני שותה, הפתח שאני פתחתי הוא פתח של נוחות. הנוחות שעשו ביצרן כדי שאני אוכל לשתות בצורה נוחה. אבל אני לא מתכוון דווקא לפתח הזה. אני פותח איך שאני פותח ושותה. מבחינתי גם הייתי מנקב את הפחית בצד. כאן, בפחית, אומר מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר שולחן שלמה בעריכות רבה, אני לא מתכוון לעצם הפתיחה. הוא הדין כשאני פותח קבקוב של חבילת טישו, אני לא מתכוון לקבקוב. לכן הגדיל לומר רבי סוליאנקה פישר בספרו אבן ישראל חלק זין, שלדעתו מותר גם לחתוך בשבת טישו באופן רגיל. מכיוון שאיסור מחתך זה כשאני מדקדק ומדייק לפי הקווים, כי זה חשוב לי להקצע השולחן בשבת חלילה. זה פעולה שאני רוצה אותה בדייקנות מרובה. אבל כאן למי אכפת אם לא יצא איזושהי חתיכה קטנה מהמרובה הבא של הטישו? זה שאני חותך על הקווים? מכיוון שכשאני פותח את השני חלקים לשני הצדדים, אוטומטי זה נפתח ונקרא במקום של הקבקוב. חלקו עליו כל הפוסקים, ואסרו זאת בתכלית, גם משום מחתך, לא הסכימו לדבריו, משום קוריאה, ואם זה במקום הדבק, אז איסור קוריאה דאורייתא לפי דברי שולחן ערוך הרב שהביא אותו הביאור הלכה. אבל לגופם של דברים נחזור לעניין ראשון, כשאין כוונה בדבר, ואני מוכיח שאין כוונה, כי אני עושה בדרך של השחתה, הדבר מותר. כמובן שמן הראוי, בערב שבת, ישר כוחם של אותם בתי כנסת, בבתים פרטיים גם, שמכינים בערב שבת ופותחים את כל הדברים הנצרכים לשבת, כמו שכותב המנחת שבת, שמי שעושה כך ודאי שתבוא עליו ברכה, הוא מגדיל לומר שזה נחשב פושע מי שלא מכין בערב שבת. אבל לא כל דבר אפשר לפתוח בערב שבת. אם אנחנו נפתח את כל הבקבוקים המוגזים לדוגמה בערב שבת, אז הם יאבדו את הגז שלהם. אם אנחנו נפתח 4 שקיות חלב בבית שמבורך בילדים בערב שבת, זה בעצם, זה ישפך בפרישידר, זה מיותר בתכלית. אז לכן, אם אפשר לעשות בערב שבת, מה טוב. ואם לא פתחנו בערב שבת, אנחנו יכולים לפתוח פתח, אבל שיש בו את האלמנט של השחתה. אנחנו מכאן נעבור לפחיות שימורים, מכילה מהמאזינים הרבים שממתינים על הקו, השאלה היא כל כך חשובה ונוגעת בהרבה פרטים. פחיות שימורים, קופסאות שימורים מכילה. בעצם כשאנחנו פותחים את החלק העליון, יש היום ברוב הקופסאות שימורים כבר ידית נשלפת, לא מה שהיה בעבר, שמרימים אותה כלפי מעלה והיא נוקבת את הקופסת שימורים, ומושכים במשיכה אחת ומוציאים את כל החלק העליון. אנחנו לוקחים את קופסת השימורים ומניחים אותה על השולחן, וכל מי שרוצה לקחת לדוגמה מלפפון חמוץ לוקח. האם הפתיחה הזאת היא נחשבת למעשה כלי? הרי עד עכשיו כאמור לא יכולת ליהנות מהמלפפונים שנמצאים, כי הם היו אטומים לחלוטין. אומר מרן החזון איש, נכון? לפני שאתה פותח את הפחית, את הקופסת שימורים למעלה, אתה צריך לנקוב חור למטה, כי אז ברגע שתפתח למעלה, מיד באותו רגע מתחיל לטפטף מלמטה המים של הקופסת שימורים, ובעצם יש כאן קלקול להדיה. אבל חלקו עליו האחרונים ואמרו שמותר לפתוח גם בדרך שמיועדת לפתיחה עם אותו עניין נשלף. ומדוע? מכיוון שהקופסה הזאת היא נועדה לשימוש חד פעמי. זה שאנחנו החלטנו להשאיר אותה ככה על השולחן, בעצם יש כאן דרך של השחתה. כל אחד לוקח את מה שיש בידו, וגם אנחנו נשאיר את זה בפרישידר, זה לא נחשב ליצירת כלי. רק שבקופסת שימורים יש מקום הרבה יותר לבוא ולדון, שיש אנשים שככה משמרים לדרך להדיה, גומרים קופסת טונה ומניחים את מה שנותר בפרישידר, פותחים קופסת שימורים של מלפפונים חמוצים, זיתים כבושים וכדומה, ומניחים בפרישידר את מה שנשאר. כאן יש מקום גדול לבוא ולהחמיר, שגם אם אני מוכיח על דרך של השחתה, אין לי דרך של השחתה להדיה, כי הפתיחה היא פתיחה, ואין כמעט דרך להשחית את הדבר, אלא אם כן ננקוב למטה. הדרך למי שרוצה לפתוח וקופסת שימורים בשבת, או כאמור לפי דעת מרן החזון איש ננקוב למטה, או מיד לפתוח ולהעביר את הכל לקופסה אחרת, או שמסיימים את כל מה שיהיה בתוך הקופסת שימורים להדיה מיד. ואז בעצם זו פתיחה של כלי שמיד כל התחולה שלו, זה לא משנה אם היא עוברת לכלי אחר או נאכלת מיד. בכל זה אנחנו צריכים לתת את הדין ואת הדעת.
וגם בזה הרב יתיר לכתחילה, או שזה רק בשעת הדרק? באופנים האלה שהוא גומר לגמרי את הכל.
לכתחילה, לכתחילה. נכון, נכון.
חזק וברוך, תודה רבה לתשובה מפורטת, תזכו להגדיל תורה ולהדירה.
אומן יחד עם כבודו, ברוכים תהיו. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
רציתי לשאול לגבי אדם ספרדי שמתארח בבית אשכנזי, והם נוהגים לאכול בשר לא חלק. אם הוא רשאי לאכול את הדברים מסביב שנתבשלו באותו סיר כמו תפוח אדמה, דברים אחרים?
לא, הוא לא רשאי. מכיוון שכל מה שהתבשל עם הבשר, בעצם הוא בלה מטעם של בשר ממש. אנחנו לא מתייחסים לזה לתבשיל של בשר, כמו שכותב הרב עקיבא איגר בסימן פי-זין בסוף, עוד הוא יעיין ביורי דעה, שתבשיל של בשר אנחנו מקילים בו לעניין כמה וכמה דברים. אנחנו מתייחסים לדבר כדבר שהוא חלק בלתי נפרד מן הבשר ואי אפשר לאכול. רק שברצוני להתעכב על החלק הראשון של השאלה של כבודו, כבודו אמר שאדם ספרדי מתארח אצל אנשים אצל אשכנזי שלא מקפיד על חלק. חושבני שכיום כמעט כל הכשרויות ללא יוצא מן הכלל, החומרות של מרן הבית יוסף קיימים גם אצל האשכנזים, למעט כשרויות שהם לא מאדרין. ראוי פשוט להעצים לפני המאזינים ששומעים את השאלה, שהיום כל גופי המאדרין ללא יוצא מן הכלל, בוודאי הבדצים למיניהם, גם אצל האשכנזים, שימו לב שיש תווית שמודבעת, שכל החומרות של מרן הבית יוסף נמצאים גם כן אצל בני האשכנז. אבל כשאנחנו מדברים על כשרות רגילה, הדבר נכון, יש הבדל מהותי בין שחיטה לפי דעת מרן הבית יוסף, לפי דעת מרן הרמ"א, ואדם שמגיע להתארח בבית אשכנזי שלא מקפיד על הדבר, אסור לו לאכול לא מן הבשר ולא מתבשילי הבשר.
עכשיו שאלה שנייה לגבי התחלת, בזמננו אם אפשר לשים או לא.
לא שמענו תחילת השאלה, מכילה.
לגבי התחלת, התלית בתחלת בזמננו אם אפשר לשים.
אומר לכבודו ולמאזינים הרבים ששומעים את הדברים, נכון שמצוות תחלת לאחר הבירור המקיף והעצום שעושה הרבי מרזמין בגימל ספריו ספוני תמוני חול, הרחיב לומר שיש היום בידינו את החילזון המדויק. לאחר מכן הגיע הרב הרצוג בספרו ויש את הספר הנפלא של הרב בורשטיין, יש חילזון ארגמן קצה קוצים, כקוצים, והוכיחו כמעט בוודאות לאחר כל המחקר העצום שהתחלת הקדומה נמצאת בידינו. הדברים מאומתים כמעט בתכלית, אי אפשר לפרוך את העובדות, את המציאות שהוכיחו את הדבר. השאלה כאן היא לא מצד האם יש בידינו את התחלת או אין בידינו את התחלת. כי אם עסקינן, אם יש בידינו את התחלת, יש בידינו לכאורה במאת האחוזים את התחלת שהיו משתמשים בהם בזמן הבית, כמו שכתוב אצל זבולון, שמזה הוא היה מתפרנס. בחלקו של זבולון אפשר למצוא באמת את אותו חילזון קדום, את אותו דיונון ליתר דיוק. אבל, כותב מרן הרב אלישיב בספרו קובץ תשובות, הוא מביא את המדרש. שהמדרש אומר שכשבית המקדש ייבנה, שנזכה בעזרת השם למות המשיח, אז אנחנו נזכה לתחלת הקדומה. מבין מזה מרן הרב אלישיב שהוא לא נכנס לסוגיה עצמה האם יש בידינו את התחלת או לא, שמצוות התחלת נגנזה מאיתנו עד בורו של משיח. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהלעיז על אדם שלובש תחלת בציציות, שהוא חס ושלום, אם זה לא התחלת, אז הוא לובש קל האילן, וקל האילן שאדם לובש, אז הוא יותר מגרע חס ושלום, הוא מגרע מאשר מועיל, מכיוון שהתחלת שהוא שם בבגדו, כנראה שזו התחלת. השאלה, האם אנחנו בזמננו צריכים לשים תחלת, או שאנחנו צריכים לחכות שהמצווה הזאת תתחדש בביאת משיח? זו השאלה שעומדת לרגלינו, ולכן נשים לב שגדולי ישראל, מכל החוגים, מכל הקצוות, ברובם המכריע, לא קיבלו את דבריו של הרבי מרזמין. נכון שהרבי מרזמין כותב על כך בחריפות נוראה בתחילת ספרו, על המפגש שלו עם הרבי מגור בעל השפת אמת, שביטל את דבריו. הוא לא דיבר איתו מבחינה מדעית, הוא לא דיבר איתו מבחינת הוכחות, הוא דיבר איתו מבחינת השקפה. האם הגיע עת לעניין התחלת? ברוכים תהיו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, ולאחריה נשוב אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
התוכנית בחסות ולור הומני, מוצרים להקלה בתופעות לוואי אונקולוגיות.
שלום, קוראים לי יוני. אני רווק בן 41. ב-20 השנים האחרונות, עשרות שטחנים הציעו הצעות שונות. הצעה אחר הצעה ירדה מהפרק מסיבות שונות. לאט לאט הייאוש התחיל לחלחל. היו רגעים שחשבתי שלעולם לא אזכה להקים בית נאמן בישראל. לפני 3 חודשים התקשרתי לקבר רחל וביקשתי שהמקובלים יתפללו עליי בקבר רחל אמנו. לאחר 40 יום זכיתי להתארס. אני מציע לעם ישראל, בבקשה, כשמשהו לא מסתדר לכם, אל תרימו ידיים. תתקשרו לקבר רחל ובקשו את תפילת המקובלים. המספר שלהם 1-800-800-863, 1-800-800-863.
חיפשתם עוצמה? היה חסר לכם קצת פאוור? לסדרת סאנו אוקסיג'ן מצטרפת אבקת סאנו אוקסיג'ן פאוור. אבקה עוצמתית להסרת כתמים קשים מכביסה לבנה וצבעונית באמצעות שילוב מנצח של חמצן פעיל, ממיס שומנים ואנזימים. אבקת סאנו אוקסיג'ן פאוור, בעלת טכנולוגיה חדשנית המשלבת מנגנונים שונים לטיפול מושלם בכל סוגי הכתמים. סאנו אוקסיג'ן פאוור, הכוח לנצח. תמים קשים.
סתיו, המעלות יורדות.
וגם המחירים. מחירת סתיו מיוחדת בפאות יפה. עד 50% הנחה על כל המלאי. עד 50% הנחה. כנסי עוד היום לפאות יפה במקום החדש. רבי עקיבא, 47, בני ברק, בקומת הגלריה.
את עובדת סוציאלית בגיל הרך?
מרכז גדלים ביחד שמח להזמינך לכנס מקצועי ומרתק לעובדות סוציאליות. הכנס יתקיים עם ירצה השם ביום ראשון הקרוב, תת חשבן, ה-29 באוקטובר 2017 למניינם, בשעה 9 בבוקר בבית שתילי אריה, רחוב ים סוף 34 ירושלים. הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש בטלפון 02-99-22-300, 02-99-22-300.
עמותת איש צדיק היה בראשות הרב חיים איידלס מסייעת בידי נערים ונערות שחלו בסרטן והבריאו בחסד השם. אולם הטיפולים הקשים הרסו את עצמות הפנים והלסתות ואין להם יכולת לחייך, לשמוח ואף לבנות בית נאמן בישראל. פונים אנו אליכם עם קדוש לסייע באדם. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. טלפון לתרומות 1-700-799-999 1-700-799-999.
מחירת הסתיו בפאות יפה בעיצומה, עד 50% הנחה על כל המלאי. כנסי עוד היום לפאות יפה במקום החדש, רבי עקיבא 47 בני ברק בקומת הגלריה.
התוכנית בחסות ולור הומני, מוצרים להקלה בתופעות לוואי אונקולוגיות.
מוטי שטיימר!
במוצא שקרוב זה קורה, המוזיקה החסידית ברגע היסטורי, לרגל צאת אלבומו החדש של אומן הרגש החסידי מוטי שטיינמץ, הנשמה בקרבי. שלוש שעות של רעיון עם מנחם טוקר, מוצש חי, כל מוצש בעשר, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם צריך לזרוק לפח מוצרי מזון פתוחים שילדים נגעו בהם ללא נטילת ידיים של בוקר? לא, כך כותב מרן החידה. אם עד גיל 6-7 ילדים נגעו, אנחנו לא צריכים לזרוק את המוצרי מזון אל הפח, מכיוון שילדים קטנים עד גיל 6-7 אנחנו מכילים שאין בהם עדיין עניין של רוח רעה. אם אפשר לשטוף את המוצרי מזון ג' פעמים, מה טוב. אבל אם אי אפשר לשטוף את הדברי מזון, אז עד גיל 6-7 כאמור לא צריך לזרוק את דברי המזון. מעל גיל 6-7, ובוודאי כשהם מתבגרים ומגיעים לגיל בר מצווה, מאכל שנגעו בו ללא נטילת ידיים של בוקר, אם אי אפשר לשטוף אותו, זורקים אותו לפח, מכיוון ששורה עליו רוח רע. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, וערב טוב ומבורך, בבקשה.
ערב טוב, חזק וברוך על השידור.
ברוכים תהיו.
הרב דיבר לגבי הבדלה, שנשים לא שוטות.
נכון.
מה הטעם? יש טעם מפורסם בכל הציבור לגבי הזקן.
כן, אז הבנו.
שלא יגדל להם זקן.
כן.
הרב אמר שאין לזה שום מקור.
נכון. נכון. הסיבה שהציבור... כן, מכילה, בבקשה.
אני אומר, אני חושב שיש לי מקור לזה.
בבקשה, נשמח מאוד לשמוע.
יש בגמרא, יש בגמרא, לא זוכר, תענית או מגילה, לגבי רב דווי, שהיה עושה הסרת שיער לבת שלו.
נכון.
ונתן לאיזה גוי, והוא מת לו הבת. זה גמרא אומרת שאנשים שלנו לא צריכות, הבנות שלנו לא צריכות, כי הן לא שותות שחר. כי השחר מרבה את השיער. ובפוסקים רואים שבחוץ לארץ, בהרבה מקומות לא היה להם מצוי יין, והרבה מקומות היו עושים הבדלה על שחר. זה יכול להיות שמשם נולד, כי הסיבה הזאת היא נפוצה בהרבה, אצל הרבה אנשים. יכול להיות שמשם זה נולד, העניין הזה שלה, שלא יגדל להם נזקן, אמרו שלא יגדל לכם שיער, כאילו.
נפלא ביותר. נפלא ביותר, אלופי רבי ומיודעי. יישר כוח גדול. יישר כוח גדול. לא מצאתי, אני שנים מחפש לדבר מקור, והדברים שלכם הם דברי טעם. יישר כוח גדול.
תודה תודה רבה.
יישר כוח גדול, ברוכים תהיו. שלום. מדגישים כאן הערה חשובה. לידיעת כבודו, לרב לנדאו יש שתי סוגי הכשרים. אחד נקרא חלק והוא גם לבית יוסף, והשנייה נקראת גלת ולמהדרין מהמהדרין גם לשיטת הרמה, ובשר זה גם יותר זול. יישר כוח גדול. שאלה נוספת שנשאלה, לגבי השם יששכר, האם צריך לומר אותו עם שתי שינים או עם שין אחד? את השם יששכר אנחנו אומרים עם שין אחד, מכיוון שיש שתי סיבות שלישכר קראו עם שתי שינים. השין הראשון קראו לו מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן את שכרה של לאה, והשין השני כנגד שכור שכרתיך, ויש בזה עניין של גנאי, לכן זה לא נקרא. ככה כותב הדעת זקנים מבעלי התוספות. אותם הוא כותב שמכיוון שהשין השני ניתנה לבן שלו איוב, שזה שם של עבודה זרה, והוסיפו לו את האות שין כדי שלא יהיה לו שם של עבודה זרה. לכן מקפידים בעצם לומר יששכר עם שין אחד, כי השין השני שלו ניתנה לבנו, או מהטעם הראשון שהשין השנייה היא לשון של גנאי. הרבי מקומרנה בחומש היכל הברכה כותב שחלילה וחס להוריד שין מהתורה, אבל התפשט המנהג בכל תפוצות ישראל כן לומר רק פעם אחת שין. החתם סופר בספרו תורת משה כותב שבפעם הראשונה שמזכירים בתורה את יששכר, ותקרא שמו יששכר, כן צריך לקרוא יששכר מלא, כי זה השם האמיתי שלו. ומי שמה ואילך לקרוא רק עם שין אחת. הרבי מדיצ'ויב, שר בית הזוהר, מובא בשמו. אני לא יודע אם הדברים מאומתים, אבל כך כתוב על ליקוטי מעריך, שלכאורה זה מקור מובהק, שהרבי מדיצ'ויב קרא בשתי שינים עד פרשת פנחס, ששם כתוב השין אצל בנו, לישוב משפחת יישובים, אני אומר את זה נכון. אבל עד אז שהוא נתן את השין שלו לבן שלו, צריך לקרוא בעצם בשני שינים. מנהג העולם לקרוא אך ורק בשין אחד, ולא כפי דברי הרב מקומרנה בספרו הקדוש היכל הברכה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב, ערב טוב, חזק וברוך על התוכנית.
ברוכים תהיו, ישר כוח.
הרב, אנחנו הרבה זמן בקשר לאם בן אדם הלך ברחוב בשבת והתלכלך מצרכים של כלב או מבוץ רציני, ואחד לצערנו היה מתעשה בכדורגל והכל, אם הוא עושה את זה על הדשא, אין סיכוי בעולם שזה לא יתלוש דשא. הרי לנקות דברים כאלה אתה לא יכול בעדינות, זה צריך למרוח על הדשא, ממש לנקות הנעל.
נכון, כבודו.
וזה לפי מה שלמדתי בזמנו, גם ילד שמשחק עם כדור קטן עדיף לתת לו על רצוף ולא על דשא. זה נכון מה שאני אומר?
יראה כבודו, בעצם כשאנחנו מורידים את הבוץ מהנעל בשבת, בעצם האדמה הזאת היא אדמה שהייתה מחוברת, וכעת כשאנחנו מורידים את הבוץ אנחנו בעצם תוכנים את הבוץ. לכן אם אנחנו נעשה את הפעולה הזאת, גם לא שעל גבי דשא, נעשה את הפעולה הזאת באופן רגיל, הורדה של בוץ עבה בשבת, אנחנו בעצם כאן עוברים, אנחנו בעצם תוכנים כאן את הבוץ. לכן, אם הנעל התלכלכה מבוץ, מעבר לזה שאי אפשר לעשות את זה על הדשא, מכיוון שבוודאות, כמו שכבודו אמר, אנחנו נעקור מעט מהדשא, מהסבים, אם כי זה לא מלאכה דאורייתא, כי אין כאן כוונה לעקור, אין כאן כוונה לעקור את הדשא, אבל עצם הפעולה של להוריד את הבוץ מהנעל, אי אפשר לעשות אותו בשבת. מכיוון שהדריכה הזאת היא בעצם יוצרת כאן תחינה. מה הדרך שאנחנו כן יכולים? הדרך היא פשוט להמשיך ללכת, ותוך כדי הליכה ואנחנו דורסים על הבוץ, אז הבוץ מתפזר לו. אז אין לנו כוונה לדבר, אלא הדבר נעשה, אגב אורחא נעשה. אנחנו גם לא יכולים בבית לקחת זרם של מים, ועל ידי זה להוריד את הבוץ, כי בעצם בזה אנחנו כאילו לשים אותו. אז בעצם הדרך הנכונה כשנגיע הביתה, לקחת סכין ולהוריד את סוף הבוץ שדבוק לנעל, וככה להוריד,
ואת שאר את כתמי הבוץ אנחנו נצטרך ככה להיות איתם עד אחרי שבת. זו הדרך.
כן, אבל
זו.
אם אנחנו בכיוון בית כנסת לכיוון השני אנחנו עכשיו נמצאים.
נכון, נכון, זה כבודה של השבת שאנחנו נשמור על כבודה. כבודו צודק. אנחנו מתנצלים לפני כבודו שאנחנו חותמים כאן את התוכנית שאלות רבות מהאתר בלי נדר את כולם, אנחנו נענה שבוע הבא בלי נדר. לרפואת יאיר ישראל בן מיכל, ראשית חייה בת הילד אסתר, ובן יוסף בן חנה, אליהו משה חיים בן בילה. אנחנו חותמים את תוכניתנו, מודים להפקה דוד קליגר, זאב סגל וכל מסי מלאכת הקודש. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
תוכנית בחסות ולור הומני, מוצרים להקלה בתופעות לוואי אונקולוגיות.
בריאות בריא ההלכה, בשיתוף כללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל, עם מעל 4 מיליון לקוחות.
בכל חודש היה נוהג רבי אריה לוין זצוקל ללכת לבית החולים לחולי נפש ולמסור חבילה לאחד החולים. פעם אחת נלווה אליו בנו ושאל, אבא, מה הקשר המיוחד שלך לחולה זה דווקא? ענה רבי אריה, פעם באתי לבקר בבית החולים זה, וראיתי את אחד החולים שהוא מוכה וחבול. שאלתי את החולים, מה קרה לו? והם הסבירו לי, שלפעמים חולי הנפש משתוללים והמטפלים שלהם נאלצים לתפוס אותם בכוח, ולפעמים אף מכים אותם, ואולם את מי שיש לו קרובי משפחה הם לא מכים, מחשש שהמשפחה תתלונן. לחולה הזה אין קרובי משפחה, ולכן היו מכים אותו הרבה מבלי לחשוש. כששמעתי זאת ניגשתי אל המטפלים ואמרתי להם שאני קרוב משפחה של אותו חולה ושיתייחסו אליו יפה. מאז אני מקפיד לבוא פעם בחודש ולמסור חבילה לחולה הזה שהוא קרוב שלי, ואני מתפלל לשלומו, ואכן האחים החלו להתייחס אליו בכבוד. רבי אריה קיים כאן מצוות ביקור חולים, גם בעזרה רוחנית, עידוד לחולה, גם חומרית הביא מצרכים לחולה, וגם בתפילה שהתפלל להחלמתו של החולה. כאשר דוקטור יצחק רפאל היה סגן שר הבריאות, הוא ביקש לשלוח מכונית שתסיע בכל יום את רבי אריה לביקורים שהיה עושה בבתי החולים. רבי אריה כבר היה זקן והיה לו קשה ללכת, ובכל זאת בכל יום היה תורח והולך ברגל לבתי החולים. רבי אריה סירב ואמר, זקן אני וקשה לי כבר ללמוד, המעט שנשאר לי זה מצוות ביקור חולים, מעדיף אני ללכת ברגל ולזכות בשכר פסיעות.
בריאות בריא ההלכה, בשיתוף כללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל, עם מעל 4 מיליון לקוחות.
אופטיקה הלפרין, מבצע לוהט לזמן מוגבל, 60% הנחה על כל מותגי עד שעות המגע, אין כפל מבצעים.
רשת לידר מחממת לכם את החורף, זוג אופיות פלנל ב-15 שקלים בלבד, סריגים החל מ-30 שקלים בלבד, ועוד מגוון גדול של פריטים מקולקציית החורף החדשה במחירים משתלמים במיוחד, כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולוויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
42 מעלות בצל? זרום!
נועם אחד, בר המים היחיד עם המחל המשפחתי הזורם בכל מצב, ומעניק לכם גם בשבת מים קרים וחמים בכל רגע. בחשרות בדת מהדרין של הרב רובין. זורמים? חייגו עכשיו. כוכבית 85-10. נועם אחד, תמיד זורם.
התוכנית בחסות ולו הומני. מוצרים להקלה בתופעות לוואי אונקולוגיות.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 10:00.